כן,
אנחנו נמצאים בספירת העומר, היום, הלילה זה 11 יום לעומר, 11 יום לעומר, שהם שבוע אחד וארבעה ימים. כידוע, אריז"ל אומר שהשבעה שבועות של ספירת העומר מחולקים לפי הספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד מלכות. וכל שבוע כשלעצמו מחולק גם כן בימים שלו לפי זה. אז תמיד כל לילה רביעי של אותו שבוע, כמו עכשיו שזה השבוע, הלילה הרביעי של השבוע השני, זה בספירת הנצח. מבואר בספרי הקבלה, כבר בתיקוני זוהר זה מבואר, שנצח, כבר בתיקוני זוהר זה מבואר, שבנצח והוד, משם באה נבואה. אז נדבר קצת להסביר את עניין הנבואה. צריך להדגיש שבימינו אין לנו נבואה, כמו שנסביר בהמשך בלי נדר, אבל בכל אופן חשוב מאוד לדעת מה זה הנבואה, כי כדי לדעת לכמה שיותר להתקרב לדרגה הזאת, אפילו אם אין לנו את זה עצמו, מבואר בשולחן ערוך בהלכות תפילה, שלהתקרב לזה אפשר בכל הדורות. אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, זה בספר הראשון מ-14 חלקי הרמב״ם, ספר המדע, הלכות יסודי התורה, פרק שביעי. אומר הרמב״ם, יסודי הדת לידע, שהקל, דהיינו השם יתברך, מנבא את בני האדם. ואין הנבואה חלה, אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, שלם בגופו, כשיכנס לפרדס וימשך באותן עניינות הגדולים הרחוקים ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים ולא מאבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו תמיד פנויה למעלה, קשורה תחת הכיסא, להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות. הוא מסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה, מצורה ראשונה על טבור הארץ, ויודע מהם גודלו. מיד רוח הקודש שורה עליו, ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים, ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינו כמות שהיה, אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים, כמו שנאמר בשאול, והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר. הנביאים מעלות מעלות הם, כמו שיש בחוכמה חכם גדול מחברו, כך בנבואה נביא גדול מנביא. וכולם אין רואים מראה הנבואה, אלא בחלום בחזיון הלילה. או ביום אחר שתיפול עליהם תרדמה, כמו שנאמר במראה אליו אתוודה בחלום אדבר בו. וכולם, כשמתנבאים איבריהם מזדעזעים, וכוח הגוף כושל, ושתנותיהם מתטרפות ותישאר עדה פנויה להבין מה שתראה. כמו שנאמר באברהם אבינו בפרשת לך לך, והנה אימה חשיכה הגדולה נופלת עליו. וכמו שנאמר בדניאל, והודי נהפך עליי למשחית ולא עצרתי כוח. אני מדלג קצת דברים, עובר, הרמב"ם ממשיך בהלכה ו'. כל הדברים שאמרנו הם דרך הנבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים, חוץ ממשה רבנו שהוא רבן של כל הנביאים. ומה ההפרש שיש בין נבואת משה רבנו לשאר כל הנביאים? שכל הנביאים בחלום או במראה, ומשה רבנו הוא ער ועומד בשעת הנבואה. שנאמרו בבוא משה לו אל מועד לדבר איתו וישמע את הכל. כל הנביאים על ידי מלאך, לפיכך רואים מה שהם רואים במשל וחידה. משה רבנו לא על ידי מלאך, שנאמר פה אל פה אדבר בו. ונאמר ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, ונאמר ותמונת השם יביט. כלומר שאין שם משל אלא רואה הדבר על ברויו, ולא חידה ולא משל. ושהתורה מעידה עליו הוא מראה ולא בחידות, שאינו מתנבא בחידה אלא במראה שרואה הדבר על בריאו. כל הנביאים יראים ונבעלים ומתבוגגים, ומשה רבנו אינו כן, ושהכתוב אומר כאשר ידבר איש אל רעהו, כמו שאין אדם נבהל לשמוע דברי חברו, כך היה כוח בדעתו של משה רבנו להבין דברי הנבואה ועומד על עומדו שלם. כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו, אבל משה רבנו אינו כן, כל זמן שיחפוץ הוא הקדוש לובשתו בנבואה שורה עליו, ואינו צריך לכוון דעתו ולהזדמן לה שלא מכוון מזומן ועומד כמלאכי השרת. לפיכך מתנבא בכל עת שנאמר עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. כל הדברים שקראנו ברמב״ם זה בהלכות יסודי התורה פרק שביעי. עכשיו קצת מתעכב בלי נדר על פרטים מדברי הרמב״ם. אחד מדברי הרמב״ם שהוא כותב בתנאי הנבואה, שהנביא צריך להיות מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו. אומר כאן הרמב״ם דבר נורא, רוב העולם עסוקים בשטויות והבלים, הבלי הזמן, מחשכי הזמן, הרמב״ם קוראים לזה. הרמב״ם בכמה וכמה מקומות כך מתייחס למה שרוב העולם עושים. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג' הלכה ד' כותב, בברכות תשובה פרק ג' הלכה ד', אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, דהיינו יש בזה טעמים נשגבים מהבנתנו שלמעלה מדעתנו להבין אותם, בכל מקום רמז יש בו, כלומר אורו אורו ישנים משינתכם, השופר זה מעורר את האדם לא לישון, והקיצו נרדמים יותר דמתכם. הוא לא מדבר פה על שינה שאתה משן בלילה, אני מכוון שיש הרבה אנשים שהם הולכים ומסתובבים אבל הראש שלהם יושן. אורו אורו ישנים משינתכם, והקיצו נרדמים מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם. כוון להוכיח את עצמי יותר עם כל מישהו אחר. אומר הרמב״ם, אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, גם כאן הוא קורא למה שעוסקים העולם הבלי הזמן, ושוגים כל שנתם, כל השנה, בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשותיכם והטיבו דרככם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. בעוד מקום הרמב״ם משתמש בלשונות דומים בהלכות מזוזה, זה בחלק אהבה ברמב״ם, הספר השני מהי"ד חלקים של הרמב״ם. מזוזה פרק ו' הלכה י"ג, אומר הרמב״ם, חייב אדם להיזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד. זאת אומרת כולם חייבים בזה, גברים, נשים, כולם חייבים, ולא כמו תפילין שרק גברים ולא נשים. לפני כן הרמב״ם, לפני הלכות מזוזה נמצא הלכות תפילין, אז הוא אומר מזוזה כולם חייבים, גברים ונשים, זה מוסיף תוקף בחיוב שלה. ותמיד, אין רגע שפטורים, מי שיש לו בית שהוא גר בו, כל רגע ורגע הוא חייב מצוות מזוזה. אפילו הוא רק סוחר את הבית, הוא חייב כל רגע ורגע מצוות מזוזה. לא כמו תפילין, שיש זמנים שפטורים מתפילין, בלילה, בשבת. אז אומר רבם, חייב אדם להיזהר במזוזה, מפני שהיא חובת הכל ותמיד. וכל זמן שייכנס ויצא, אדם נכנס ויצא, אז הוא עובר על יד המזוזה, מה הוא צריך לחשוב? יפגע בייחוד השם, שמו של הקדוש ברוך הוא. הרי במזוזה יש שתי פרשיות, פרשת שמה ופרשת ועין שמוע תשמעו, שתי פרשיות ראשונות של קריאת שמה. הראשונה נמצא פרשת ואת חנן, והשנייה פרשת עקב. אז הפסוק הראשון של זה זה שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אז כשהוא עובר, אז הוא צריך לזכור, פה במזוזה בפנים כתוב, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. והוא יזכור את שמו של השם, וייחודו, שהוא יחיד בעולמו, אין זולתו. יפגע בייחוד השם שמו של הקדוש ברוך הוא, ממשיך המאמר, ויזכור אהבתו. כי מה כתוב בפסוק השני של המזוזה? ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אז צריך להיזכר בזה כשעוברים על יד המזוזה. וגם בפרשה השנייה שנמצאת במזוזה, הפסוק הראשון זה והיה אם שמוע תשמעו מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. אז להיזכר בזה כשעוברים במזוזה. גם כשמניחים את התפילין, זה כתוב הרי שתי הפרשיות שבמזוזה נמצאות גם בתפילין של יד וגם בתפילין של ראש, ונוסף עליהם עוד שתי פרשיות, קדש לי והכי ויחה השם, בסוף פרשת בו. ממשיך רב אומר, וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים, אלא ידיעת צור העולם. הדבר היחידי שקיים לנצח זה הקשר עם השם יתברך. ומיד הוא חוזר לדעתו, והולך בדרכי משרים. אז מה אומר הרמב״ם? יזכור אהבתו של השם יתברך, ויעור משנתו ושגיאותיו באבלי הזמן. אומר הרמב״ם, בן אדם בדרך כלל רדום, רדום. מה זה רדום? הוא הולך, מסתובב, מדבר עם אנשים, עושה עסקים. משל למה הדבר דומה? אדם שאחד הכניס אותו למכרה של זהב, שלא בבעלות של אף אחד, מה שאתה רוצה אתה יכול לקחת. הוא מסתכל, אומר, איזה יופי, איזה יופי. אומר לו, ידידי, תיקח, יש לך פוסלים, קח, תמלא ותלך עם זה. מה אתה חולם? אל תהיה רדום. יש ביישוב בית קל, מפעל של תפילין. אז פעם אחת אמרתי שם שיעור בישיבה, נסעתי מירושלים לישיבה שמה, וטעמתי איתם, באתי לבקר במפעל שם, ראיתי כמה סוגים של תפילין, כל מיני דברים. זהו, סיימתי, יצאתי, הלכתי. הלכתי להתפלל למנחה. אחרי מנחה חזרתי להם, אמרתי להם, הרגשתי כמו שעשיתי פשוט שיגעון. למה הדבר דומה? למשל, אחד מאוד אוהב לאכול דגים. אז יום אחד סידרו לו ביקור באיזה מסעדה של דגים הכי משובחת. הוא מגיע, מסתכל, זה, זה, מריח את זה, כל זה, 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 זה. אבל הוא רק שכח לאכול. הוא גמר את כל הסיום, הוא לא די, הוא רוצה לאכול, הוא לא, נגמר הזמן, נועלים עכשיו את המקום. שעתיים סיירתי, רק ראיתי טבע, מה אפשר לעשות? אמרת, הראיתם לי את כל הסוגים, אני עכשיו רוצה להניח אותם. אז בשמחה נתנו לי, אנחנו, זה זוג אחרי זוג, כמה זוגות, מכל מיני סוגים של עידורים וחומרות. טעיתי, לא הלכתי ממך, הלכתי למקום אחר, אחרי זה איתה מתפלאת ממך, הייתי לבוא אחד התפילין שמה, עשינו שם בתוך המפעל, עשינו מניין תפילת ממך. אני אומר, אומר הרמב״ם, אדם נמצא בעולם הזה, הוא רדום. אתה שואל, מה זה הוא רדום? לא, הוא מסתובב, הוא מנהל עסקים גדול מאוד. אבל יש לך תורה כל כך גדולה, יש לך בבית 5 חומשי תורה, 6 סדרי משנה, נביאים, כתובים, גמרות, משנה ברורה. תלמד, תחטוף זהב, כל רגע שאתה לומד תורה זה זהב. כל מילה כתוב במשנה במסכת פאר, תלמוד תורה כנגד כולם. מביא הגר"א מהירושלמי, שכל מילה ומילה זה מצווה בפני עצמה. אז אי אפשר לתאר כמה זה, וכל מילה עליה נאמר תלמוד תורה כנגד כולם. ויש לאדם המון זמנים שיכול ללמוד. אני מקווה להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר. חולמים, למה חולמים? רדומים. אז זה אומר הרמב"ם, כשאדם עובר ליד המזוזה, כשהוא יוצא מהבית, כשהוא נכנס לבית, יזכור אהבתו של השם בך ויעור משנתו. ושגיאותיו, אדם שוגה, חי מלא שגיאות כל החיים. במה הוא שוגה? בהבלי הזמן. מה זה הבלי הזמן? זה גם הבל וגם זמני. משל למה הדבר דומה? כשהייתי ילד, המשחק שלנו היה אחד המשחקים העיקריים, היום יש בלי העינרה, משחקים חשמליים, אוטומטיים, הכל. אז לא היה ככה. היינו הולכים לחנות קונים, היה בקבוק כזה, עושים בשביל ילדים, זה היה עומד בחנות במקום של משחקים, בקבוק עם מים עם סבון, ופותחים את זה, יש בה מחובר למכסה כזה עיגול, וכשסמים נתפס בזה הסבון, עושים רוח על זה, ואתה רואה, יוצא 10-15 בלונים כאלו צבעוניים. זה היה המשחק של הילדים. נו, אם אחד עשה את זה, את הרוח הבלונים, אחד ימצא את זה, נוכל למכור, תפגש בזה, בוא תקנה את הבלון שעכשיו אף באוויר. כמה יסכים לשלם לך על זה? אפילו גרוש. לא כמה זה שם, איזה כלום. וזה גם לשנייה אחת, אם זה היה מחזיק כבר עד יומיים, אני אשים את זה קישוט בבית. זה תוך פחות מדקה, הרבה, אפילו פחות מחצי דקה, אין כלום. זה אומר הרמב"ם, כל, רוב מה שעושים בני אדם בעולם, זה הבלי הזמן. זה גם הבל, לא שווה כלום, זה גם זמני. כמה זה? 120 שנה מחזיק, בסדר. אנחנו, הנשמות אחרי האדם, כולנו מצפים לחיות בעזרת השם עד 120 שנה, פרוט שלמה תמיד. אחרי זה, הגוף בקבר, הנשמה עולה למעלה, נמצאת שם מיליארדי מיליארדים של שנים. והמצב של הנשמה תלוי כמה האדם מתקרב להשם ברך, כמה האדם מתחבר לתורת ראשה, כמה קיים מצוות, כמה נזהר מעבירות. ובני אדם במה מעבירים את רוב הזמן שלהם? בשטויות ועבדים, הבלי הזמן. וזה עוד לשון יחסית טוב, ראינו ברמב״ם שהוא כותב בהלכות יסודי התורה. מחשכי הזמן. או בהלכות תשובה ובהלכות מזוזה הרמב״ם כותב הבלי הזמן. בהלכות יסודי התורה הרמב״ם כותב מחשכי הזמן. למה הרמב״ם שינה מלשונו שבהלכות יסודי התורה הוא קורא לזה מחשכי הזמן? ובהלכות מזוזה, והלכות תשובה, וקורא לזה הבלי הזמן. אולי, ההסבר הוא, בהלכות יסודי התורה, הוא מדבר לבעלי דרגה גבוהה, אחד שבדרך להיות נביא, כשאדם מסתכל על זה מהאור שלה, אדם כבר בדרך לנבואה, כבר נמצא באור הגדול, אז הוא רואה, זה לא רק הבלי הזמן, זה מחשכי הזמן. זה מחשיך את הבן אדם. זה מכניס את הבן אדם, כל מה שעסוקים חלק גדול מהעולם, לא רק שזה הבל, אלא זה מכניס את אדם לתוך בור עמוק של קשקושים. שמסתיר לו את העיניים מלראות את האור הקדוש של האמת. יש עוד לשון ברמב״ם, בסוף הלכות שמיטה ויובל, הרמב״ם כותב שמה. הרמב״ם כותב בדוחות שמיטה ויובל פרק ג' הלכה י' כל שבט לוי מוזהרים שלא ינחלו בארץ כנען. זאת אומרת, בנחלה הרגילה שהיה שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל בזמן יהושע חילקו את הארץ לשבטים, שבט לוי לא קיבלו חלק רגיל, אלא כל שבט הפריש לו חלק, יש רשימת ערי הלווים שקיבלו הלווים מחלקי השבטים במבואר בספר יהושע רשימת הערים. וכן הם מוזרים שלא ייתנו חלק בביזה בשעה שכובשים את הערים, שנאמר לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, חלק בביזה ונחלה בארץ. וכן הוא אומר בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם בביזה. זה הפסוקים שהרמב"ם מביא נמצאים בפרשת קורח ובפרשת שופטים. נפתח אולי בחומש, נראה בלי נדבר את הפסוקים. פרשת קורח, בפרק פרק י"ח פסוק כ', ויאמר אדוני אל אהרון, בארצם לא תנחל, וחלק לא יהיה לך בתוכם, אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל. זה כתוב לפני, זה פרק י"ח פסוק כ', הפסוקים שלפני כן בפרק י"ח מפסוק ח' ועלה, מדובר על מתנות כהונה, השכר שמקבלים הכהנים על עבודתם. כתוב שם, וידבר אדוני לאהרון ואני, הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי, לכל כל זה בפרשת קורח פרק י"ח מפסוק ח' ועלה. וידבר אדוני לאהרון ואני, הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל, לך נתתים למושך ולבניך לחוק עולם. זה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש כל קורבנם לכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל השמם אשר השיבו לי קודש, קודש קדשים לך ולבניך. וקודש הקודשים תאכלנו כל זכר יאכל אותו קודש יהיה לך. וזה לך תרומת מתנם לכל תנופות בני ישראל לך נתתים ולבניך ולנותיך איתך לכל עולם כל טהור בביתך יאכל אותו. כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן ראשיתם אשר יתנו לאדוני לך נתתים. ביקורי כל אשר בארצם אשר יביאו לאדוני לך יהיה כל טהור בביתך יאכלנו. כל חרם בישראל לך יהיה, כל פטר רחם לכל בשר אשר יקיבו לאדוני באדם ובבמה יהיה לך, אך פדות תפדה את בכור האדם ואת בכור הבמה הטמאה תפדה, ובדויו ממנו חודש תפדה, בערכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש 20 גרל, אך בכור שור ובכור כסף ובכור עז לא תפדה קודש שם, את דמם תזרוק על המזבח, ואת חלבם תקטיר ישל אלך ניחוח לאדוני, ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין יהיה לך יהיה. כל תרומות הקודשים אשר הרימו בני ישראל לאדוני, נתתי לך ולבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם, ברית מלך עולם היא לפני אדוני לך ולזרעך איתך. אז פה זה המקום בתורה שרשום הכי הרבה מהמתנות כהונה שיש לכהנים שמקבלים. הרמב״ם בהלכות ביקורים, בספר זרעים בהלכות ביקורים, מתחיל בפרק א' כותב 24 ו-20 מתנות ניתנו לכהנים וכולן מפורשים בתורה, ועל כולן נכרתה ברית לאהרון, וכל כהן שאינו מודה בהן אין לו חלק בכהונה ונותנים לו מתנה מהן. אז הרמב"ם פה כותב רשימה של כל ה-24 מתנות כהונה. הוא כותב ככה, 8 מתנות מהם אין אוכלים אותם הכהנים אלא במקדש לפנים לחומת העזרה, ו5 מתנות אין אוכלים אותם אלא בירושלים לפנים לחומת העיר, ו5 מתנות אין זוכים בהן לתורה אלא בארץ ישראל בלבד, ו5 מתנות זוכים בהן בין בארץ ובין בחוץ אל הארץ, ומתנה אחת זוכים בה מן המקדש. מפרט, מהם 8 שאין נאכלים אלא במקדש? בשר החטאות, 1 חטאת העוף, 1 חטאת הבהמה. ובשר האשם, בין אשם תלוי, בין אשם ודאי. וזבחי של מי ציבור. ומותר העומר. ושיירי מנחות ישראל. ושתי הלחם ולחם הפנים ולוגשם של מצורע. הרי אלו אין נאכלים אלא במקדש. אז זה 8. אז מה זה 8? בשר חטאות ובשר אשם. וזבחי של מי ציבור. ומותר העומר. למה הוא קורא זה מותר העומר? כי מהעומר שמביאים, העומר זה עשירית, מהעשירית היפה, זה מקריב בציב החומש, קומץ מזה מקריבים על גבי המזבח, ואת השאר אוכלים הכהנים. לכן זה קרא מותר העומר, חוץ מהקומץ שאותו מקריבים על גבי המזבח. ושיריים נחות ישראל, גם זה למה זה קרא שיריים? כי את הקומץ מקריבים על גבי המזבח, ואת השאר זה שיריים מנחות ישראל. למה הוא מנחות ישראל? כי מנחה של כהן כולה קריבה על גבי המזבח. ושתי הלחם, זה בחג שבועות, ולחם הפנים זה בכל שבת ושבת, ולוג שמן של מצורע, זה 8 מתנות, לוג שמן מצורע זה פרשת שבוע. אלו אין נאכלים לה במקדש, זה 8. עכשיו, 5 נאכלים בירושלים, חזה ושוק של שלמים, ואמורם מן התודה, ואמורם מאל נזיר, ובכור בהמה טהורה, וביקורים. אלו אין נאכלים אלא בירושלים, זה 5 בירושלים. חזה ושוק של שלמים, אמורה מקורבן תודה, אמורה מאל נזיר, ובכור בהמה טהורה, והביקורים. אז 4 זה מבעלי חיים, ואחד זה מהצומח. ומען החמש שבארץ ישראל, התרומה ותרומת מעשר, זה עשירית ממה שנותנים לנביאים, מעשר הולך לכהנים, זה תרומת מעשר, והאכלה, וכל אלו הם קודש, עכשיו, בראשית הגז ושדה אחוזה, וזה שתי מחולים. זה רק בארץ ישראל מן התורה נוהג. ואין אוכלים תרומות וחלות של ארץ ישראל, אלא בארץ ישראל, אומר הרמב״ם. אז זה חמש בארץ ישראל, תרומה ותרומת מעשר וחלה, וראשית הגז ושדה אחוזה. עכשיו, ומהן החמש שזוכים בהם הכהנים בכל מקום? המתנות, הכוונה לזרוע לך יין וכיוון כל בהמה שהן משחטת, ופדיון הבן, ופטר חמור, וגזל הגר, והחרמים. וחמישתן חולין לכל דבר. אז זה זרוע לך יין וכיוון, ופדיון הבן, ופטר חמור, וגזל הגר, גזל גר שאין לו יורשים, והוא מת, אז מחזירים את זה לכהנים, והחרמים. והמתנה שזוכים בה מן המקדש היא אורות העולות. והוא הדין לשאר אורות קודשי קודשים, כולן לכהנים. אז זה 24. 8 ועוד 5, 8 שאוכלים רק במקדש, לפני מחומת העזרה, ו5 שנאכלים בירושלים, ו5 מתנות שמנהגות בארץ ישראל, ועוד 1 שזוכים במקדש האורות של העולות. אז זה 24. אז המקום שבו כתוב הכי הרבה מתוך ה-24 אלו ביחד, לא כולם, אבל הכי הרבה מתוך ה-24 כתובים ביחד, זה בפרשת קורח פרק י"ח, מפסוק ח' עד פסוק י"ט. אחרי זה גם במשך, גם תרומת מעשר במשך הפרק. אז פרק י"ח, פרשת קורח מפרק מפסוק ח' והלאה, זה המקום שכתוב הכי הרבה. אז קראנו עכשיו אותם, את רובם, ו... אומרת התורה אחרי זה בפסוק כ', ויאמר אדוני אל אהרון, בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם, אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל. אז זה הקדוש ברוך הוא אמר לו, אסור לו לקחת חלק עם כולם. זה במקום זה, הקדוש ברוך הוא נותן לו את החלק שלו, המתנות כהונה אלו ועוד מתנות כהונה, אבל את חלק הרגיל שיש לכולם בארץ אין להם. יש ערים שקיבלו הכהנים, זה מבואר בספר יהושע איזה ערים, אבל זה בסוג אחר, זה לא בחלוקה כמו ששאר עם ישראל חלקו. אחרי זה כתוב את הפרשה של מעשר ותרומת מעשר, פסוק כ"א, ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל אלי נחלה חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודתו אל מועד, ולא יקרבו עוד בני ישראל אלוהל מועד לשאת חטא למות. ועבד הלוי הוא את עבודתו אל מועד ומיסו עבודה מרוקד מהם לדורותיכם, ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. כי את מעשר בני ישראל שרמו לאדוני תרומה נתת לוי ולנחלה, לכן אמרת להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. אז קודם זה היה כתוב האיסור על אהרון הכהן וצאצאיו. פה על כל הלווים, הלווים שלא כהנים. אז פה כתוב שהם מקבלים את המעשר, אז כתוב לכם, ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. כי את מעשר בני ישראל שרמו לאדוני תרומה נתת לוי ונחלה, על כן אמרת להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. ואחרי זה כתוב את הפרשה של תרומת מעשר. וידבר אדוני אלו של מור ולווים דבר ואמרת עליהם, כי תיקחו בני ישראל את המעשר אשר דעת לכם ומאיתם ונחלתכם, וארמותם ממנו תרומת אדוני מעשר מן המעשר. נחשב לכם תרומתכם כדגן לגוי גם בני בני יקב, כי תרימו גם אתם תרומת אדוני מכל מעשרותיכם אשר תיקחו בני ישראל ותתן ממנו את תרומת אדוני לאהרון הכהן. כל מותכם תרימו את כל תרומה עדיין, כל חלבו את נשום ממנו, אמרת להם בערמכם את חלבו ממנו, ונחשב לבים כתבועת גאון תבועת יקב, ואכלתם אותו בכל מקום אתם אתכם, וזכרו לכם רב אתכם בו אל בועד, וצלב חד פעם אחת חלבו ממנו, ושם נעזרו תרום לא תמותו. אז גם, לכן גם הם הצטבו הלבים כמעט שמקבלים חלק, על כן אמרתי להם, בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה, ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. אז זה מקום אחד שהרמב"ם מביא ממנו, המקום שהרמב"ם שראינו בסוף הלכות שמיטה ויובל, המקום שהוא אומר, בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם. המקום השני שהרמב"ם מביא זה מפרשת שופטים בחומש דברים בפרק י"ח. תחילת פרק י"ח, לא יהיה לכהנים הלווים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל. אישה אדוני ונחלתו יאכלון. אומר רש"י, מה זה אישה שבנחלתו יאכלון? קודשי המקדש וקודשי הגבול. ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו, אדוני נחלתו כאשר דיבר לו. אז זה המקום השני, זה כתוב. אז זה פרשת קורח בפרק י"ח, ובפרשת שופטים בפרק י"ח. בפרשת שופטים זה כתוב ביחד, הכהנים הלווים כל שבט לוי, הכהנים והלווים כל שבט לוי ביחד כתובים. בפרשת קורח זה מחולק עליו בנפרד. קודם כתוב את זה לכהנים בפסוק כף, ואומר אדוני אל אהרון בארצם, נחת וחלק לא יהיה לך בתוכם, אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל. אחרי זה בפסוקים כ"ג וכ"ד זה כתוב על הלוויים, ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה, וכן אמרתם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. אז ביחד זה כתוב בארבעה פסוקים. אחד לכהנים בפרשת קורח, בפרק י"ח פסוק כ', ועוד שתיים ללוויים בפרשת קורח שם בפרק י"ח פסוקים כ"ג וכ"ד, ועוד לכהנים והלוויים ביחד בפרשת שופטים פרק י"ח פסוק א'. פסוק א' ופסוק ב', אז זה חמישה פסוקים. ואחרי זה כתוב באמת גם שם מתנות שהם מקבלים, כי זה בא במקום זה. וזה יהיה משפט הכהנים את העם, מאת זבחי הזבח, ואחי שור מצא, ונתן לכהן הזרוע, והלחיים והקיבה. ראשית גנך תירושך מצריך, וראשית גנך צריך תיתן לו. כי בו בחר אדוני אלוך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם אדוני ובניו כל הימים. וכי יבוא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל שם גר שם ובא בכל לבד נפשו למקום שנבחר אדוני, לשרת בשם אדוני עליו כל חב ולימודים שם בצלם בית, חלק חלק אוכל ולבד מקרב על האבות. אז המתנות שכתובות פה בפרשת שופטים, זרוע לחיים וקיבה וראשית הגז, הם לא כתובים כמדומני בעוד מקום אחר. אבל רק פה זה המקום היחיד שהם כתובים. אבל ראשית גנך תירושך מצריך שכתוב פה, זה כתוב גם במקומות אחרים. נחזור בלי נדר לדברי הרמב״ם, אומר הרמב״ם. כל שבט לוי מוזרים שלא ינחלו בארץ כנען, וכן מוזרים שלא יתנו חלק בביזה, בשעה שחובשים תארים, שנאמר לא יהיה לכהנים הלווים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, חלק בביזה ונחלה בארץ, וכן הוא אומר בארצם לא תנחל, וחלק לא יהיה לך בתוכם בביזה. ובלוי או כהן שנטל חלק בביזה לוקה, ונטל נחלה בארץ מעבירים אותה ממנו. המשיך הרמב״ם, יראה לי שאין הדברים אמורים עליו בארץ, נכרתה עליה ברית לאברהם, יצחק ויעקב, וירשו בניהם, התחלקה להם. אבל שאר כל הארצות שכובש מלך מלכי ישראל, הרי הכהנים והלווים באותן הארצות ובביזתן ככל ישראל. המשיך הרמב״ם ואומר, ולמה לא זכה הלוי בנחלת ארץ ישראל בביזתה עם אחיו? מפני שהובדל שבט לוי לעבוד את השם ולשרתו ולאורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר בפרשת וזאת הברכה, בדברי משה רבנו לשבט לוי, יורו משפטיך ליעקב ותורתיך לישראל, לפיכך הובדלו מדרכי העולם. לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים ולא זכים לעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זיקה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. זה הפסוקים שרמב"ם מביא נמצאים בברכות של משה רבנו בסוף התורה לשבטים, אז לשבט לוי הוא אמר שמה. וללוי אמר, תומך ואורך על איש חסידיך אשר ניסיתו במסע תריבהו על מי ולווה. האומר לאביו ולאמו לא ראיתי ובית אחיו לידיו בניו לא ידע, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי ובית אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, ברך אדוני חילו ופועל ידיו תרצה בחצבותניים קמיו ומשנאיו מן יקומון. אז יש פה ברמב"ם חידוש, הרמב"ם אומר שהם נקראים חיל השם, שנאמר ברך השם חילו. אז החידוש שחילו, הכוונה חילו של השם יתברך. רש"י פה בסוף התורה אומר על מה שכתוב, מחץ מותניים קמיו ומשנאיו מן יקומון. המשך הפסוק, ברך אדוני חילו ופועל ידיו תרצה מחץ מותניים קמיו ומשנאיו מן יקומון, שכבר אז התפלל למשה רבנו שבמלחמה של החשמונאים שהיו משבט לוי עם היוונים, הוא התפלל, והם היו מעטים נגד המונים, אומר רשמה היו י"ב בני חשמני ואלעזר, אז ביחד י"ג כנגד כמה רבבות. אז הוא ברך אותם שהם יצליחו וינצחו, וכך היה באמת. י"ג אנשים ניצחו רבבות. כשיש השראה אלוקית, הכל אפשר. כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי, בהבטחות, אז אם מצטים ילכו באמת בדרך התורה, ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. אז פה היה אפילו יותר מזה, פה כתוב בפסוק 100 ירדפו רבבה, ופה אומר רש"י שהיה י"ג ניצחו כמה רבבות, לא רבבה אחת אלא כמה רבבות, והם היו הרבה פחות מ100, אפילו פחות מחמישית מ100, אפילו פחות משישית מ100. ממשיך הרמב״ם ואומר, אלא הם חיל השם שנאמר, אבל השם חילו וברוך הוא זיכה להם שנאמר, אני חלקך ונחלתך. ממשיך הרמב״ם ואומר, וזה חשוב מאוד לשמוע הכל מולה פה ברמב״ם הזה, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו, להיבדל, לעמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוקים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזיכה לכהנים וללוויים. הרי דוד אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. אני חוזר שוב בלי נדר את ההלכה האחרונה ברמב״ם הזה, זה ההלכה האחרונה ברמב״ם ספר זרעים. אומר הרמב״ם, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו, להיבדל, לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוקים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. אז מה הרמב״ם כותב פה? שכל מה שרוב בני האדם בעולם עושים זה חשבונות רבים אשר ביקשו בני האדם. מה הכוונה? יש פסוק במגילת קהלת, סוף פרק ז', פסוק כ"ט, לבד ראה זה מצאתי. ספר קהלת, כתב אותו שלמה המלך. לבד זה ראה מצאתי, אשר עשה האלוהים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. אומר הפסוק, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר, והבן אדם עושה חשבונות רבים, לא נכונים. מה הכוונה של הדברים? יש מפרשים שהכוונה מסבירה שהיא. הקדוש ברוך הוא עשה את האדם ישר, זה את האדם הראשון. לפני חטא את הדעת, היה בן אדם כל תפקידו, כל עניינו, רק לעבוד את השם יתברך. כל הדאגות, לא היו דאגות, מלאכי השרת היו דואגים, מסדרים לו את כל הדברים. והם ביקשו חשבונות רבים. בן אדם נכשל בחטא עץ הדעת, ועל ידי זה סולק מגן עדן, ונגזר עליו כל מיני גזרות של טרחות רבות. כמו שכתוב בתורה בפרשת בראשית, ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ, אשר ציוותיך לאמור לא תאכל ממנו. ארורה האדמה בעבורך, בצוון תאכלנה כל ימי חייך. וכותב דרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה. בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. אז כל הטרחות שנגזר על הבן אדם, זה תוצאה של חטא עץ הדעת. גם אחרי זה בהמשך כתוב, ויגרש את ה... וישלחהו, ויאמר אדוני אלוהים אל האדם היה, כאחד ממנו לדעת. לדעת טוב ורע, ואתה פן ישחת ולקח גם עץ החיים ואכל וחי לעולם. וישלחהו אדוני אלוהים בגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. אז זה הכל, כל הגזרה הזאת זה תוצאה של החטא. אז אומר לנו פה הרמב"ם דבר נורא, אדם יכול להתנצל מהגזרה הזאת. אם אדם באמת רוצה להתנתק מכל הרע, מכל החומריות, ולהידבק בהשם יתברך, אז הקדוש ברוך הוא דואג לו למה שהוא צריך. כבר ימצאו הדרכים. והרמב"ם כותב פה לשון חריף, הרי זה נתקדש קודש קודשים. מאיפה לקח רמב"ם את הלשון קודש קודשים על בן אדם בכלל? זה מספר דברי הימים. דברי הימים א', פרק כ"ג, פסוק י"א כתוב, פסוק י"ג, פרק כ"ג, פסוק י"ג כתוב, בני אמרם אהרון ומשה, ויבדל אהרון להקדישו קודש קדשים, הוא ובניו עד עולם, להקטיר לפני אדוני את שרתו ולברך בשמו עד עולם. ומשה איש האלוהים, בניו יקראו על שבט הלוי. זה המקום היחידי שיש לנו בתנ״ך, שמפורש על בן אדם את הלשון קודש קודשים. יש בחומש פסוק שעמד במכך מפרש אותו גם כן, זה בסוף פרשת תצווה, הפסוק האחרון. כתוב בפרשת תצווה בפסוק, בחומש שבות פרשת תצווה בפסוק האחרון, בעניין המזבח הפנימי של הקטורת, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה, מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר על דורותיכם, קודש קדשים מול אדוני. מי זה קודש קודשים? אומר רש"י, המזבח. אבל המלבים מפרש שהכוונה שזה הולך על אהרון, כמו שכתוב עליו בספר דברי הימים, את המילים קודש קודשים. אז לדבריו יש עוד מקום בתנ״ך, מקום שני, לדבריו זה הראשון, זה כתוב על אהרון הכהן בפרשת תצווה. כמו שהזכרנו בתחילת הדברים, אנחנו עכשיו נמצאים בספירת העומר בנצח שבגבורה. נצח, שם הכוח של הנבואה, גבורה, והתאמץ בדברים האלו. איך מתאמצים בזה? הרי היום אין לנו בכלל נבואה. כמו שכתוב בספר בחז"ל, בגמרא, במסכת איומה בדף ט', ובעוד מקומות שנסתלקו חגי, זכריה ומלאכי, הם היו הנביאים בתקופת תחילת בית שני, אז נסתלקה נבואה מעם ישראל. אז כך, מה זה קשור אלינו? כל מה שדיברנו, הבאנו מהלשונות של הרמב״ם על העניין של נבואה, אבל יש עדיין את זה, שייכות גדולה. כתוב בשולחן ערוך, באור החיים, בהלכות תפילה, בסימן צדיק ח', המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא משפתיו, ויחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויסיר כל המחשבות התורדות אותו, עד שתישאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו, ויחשוב כאילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם, היה מסדר דבריו ומכוון בהם יופה לבל ייכשל. קל וחומר זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חוקר כל המחשבות. וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה, שהוא מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמית ולהתגברות כוח השכלי, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. אז מה אומר כאן השולחן ערוך? זה הכוח בדברי הראשונים, כמו שבר בבית יוסף, שחסידים הראשונים, גם בדורות שאחרי הנבואה, היו מגיעים בתפילה קרוב למעלת הנבואה. אז נכון שאין לנו נבואה, אבל הכביש שנוסע אל זה, הכביש הזה קיים גם היום, אי אפשר להגיע עד סופו, אבל כל אחד עד חלקו כמה שמגיע. אז זה ראינו ברמב״ם, לכן חשוב לנו מאוד לשנן לעצמנו תמיד את דברי הרמב״ם. רק נראה פה קודם ברמה, בסימן צדיק חצי פייף, הדברה שאנחנו אלה הוא כותב, ויחשוב קודם התפילה מרוממות הכל יתעלה, ובשפלות האדם, ויסיר כל תענוגי האדם מליבו. זה קודם דברי התלמידי רבנו יונה, פרש פרק חמישי של מסכת ברכות. אז נראה שם בלי נדר את לשון הרמב״ם שראינו, שהוא כותב על הכביש הזה שבו היו מגיעים לנבואה. מה הוא? הוא אומר שהנביא היה מתקדש והולך ופורש, אולי נתחיל קודם מההתחלה, תחילת פרק שביעי, מלכות יסודי התורה, מיסודי הדת לדע שהקל מנבא את בני האדם, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. ואחרי זה הרמב״ם כותב, והוא מתקדש והולך ופורש בדרכי כלל העם, ההולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו. הרמב״ם קורא לעסקים של רוב העם, מחשכי הזמן, דברים בטלים, הבלי הזמן ותחבולותיו. הזמן יש תחבולות, איך לסחוף את הבן אדם לתוכו, סוחף כמו מערבולת, צריך להיות חזק כמו ברזל, לא להיסחף אחרי זה. אלא דעתו תמיד פנויה למעלה, קשורה בכיסא הכבוד, להבין בעניינים הקדושים. ממשיך הרמב״ם ואומר, ובעת שתנוח עליו הרוח תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים. מה הכוונה של הדברים? הרמב״ם בהלכות יסודי התורה לפני כן כותב בפרק ב' הלכה ז', שינוי שמות המלאכים על שם מעלותם, ולפיכך נקראים חיות הקודש והם למעלה מן הכל, ואופנים והרעלים וחשמלים ושרפים, ומלאכים ואלוקים ובני אלוקים וקרובים ואישים. 10 שמות שנקראו המלאכים. הסדר שלהם מלמעלה למטה זה חיות הקודש, אופנים, הרעלים, חשמלים, שרפים, מלאכים, אלוקים, בני אלוקים, קרובים ואישים. אז הכי נמוך מכל 10 שמות זה אישים. אומר הרמב״ם, במעלה עשירית, הראשונה זה אלו שנקראים חיות, לפיכך נאמר בנבואה בספר חזקאל שהן תחת הכיסא. ומעלה עשירית היא מעלת הצורה שנקראת אישים, והם המלאכים שמדברים עם הנביאים, ונראים להם במראה הנבואה. לפיכך נקראו אישים, שמעלתם קרובה ממעלת דעת האדם. זאת אומרת, הם נקראים אישים, הם קרובים, מכל 10 דרגות של מלאכים, הם אלו שהכי קרובים לבני אדם, והם אלו שבנבואה מדברים עם הנביאים ומתגלים אליהם. אז בפרק שביעי הוא כותב על זה הוספה. הוא כותב בעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים. הוא מחובר איתם חזק, כאילו מעורבב הנשמה שלו יחד עם המלאך, ויהפך לאיש אחר. יש בספר עבודת הקודש של מהר"ם גבאי, הוא כותב על זה בשם ספר קדמון בקבלה, שבשעת הנבואה המלאך מתלבש בתוך הנביא, והמראה של הנביא הוא כמו מלאך. וכשנגמר הנבואה, המלאך מסתלק וחוזר להיות המראה של הנביא כמו מראה של בן אדם. עד כאן דברי המהר"ם בן גבאי בשם ספר קבלה קדמון, של קבלת האחים. זה היה שתי אחים שהיו מקובלים גדולים קדמונים שכתבו ספר. זה בדבריו אפשר להבין למה שכתוב ספר שופטים, קוראים את זה בהפטרה של פרשת נשוא. בעניין שמשון, מספר שם מביא הסיפור על לידת שמשון. בספר שופטים, פרק י"ג, פסוק ב' והלאה. והי איש אחד מצורעה ממשפחת הדני, ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה. וירא מלאך אדוני אל האישה, ויאמר אליה, הננה את עקרה ולא ילדת, והרית וילדת בן. ועתה ישמרינה, ואל תשתי. יין ושחר, ואל תאכלי כל טמא, כי הנך הרע ויולדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. ותבוא האישה ותאמר לאישה, לאמור, איש האלוהים בא אליי, ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד, ולא שאילתיהו אי מזהו, ואת שמו לא יגיד לי. אז מה כתוב כאן? מי בא אליה? מלאך. הוא כתוב, וירא מלאך השם אל האישה. אבל מה היא אמרה? איש האלוקים, איש האלוקים זה נביא, כמו שאומר התרגום, נביאה דה השם. איש האלוקים בא אליי, הוא מראה הוא כמראה מלאך אלוקים. היא אומרת, הוא נראה כמו מלאך, אבל הוא באמת נביא. היא לא ידעה שהוא באמת מלאך. וכך מבואר בהמשך, שהם טעו בהתחלה עד שלב מסוים, שניהם, מנוח ואשתו, טעו לחשוב שמדובר בנביא, לא במלאך. אבל אם היא אומרת שהוא נראה כמו מלאך, אז למה היא חשבה שהוא נביא ולא מלאך? והצבא אומרת, מראה הוא כמראה מלאך האלוקים. אז מה הכוונה? לפי הדברי המערם גבאי, זה מובן היטב. כל נביא בשעת הנבואה היה נראה כמו מלאך. אז שלא בשעת הנבואה, כשהוא גמר לו להתנבא, הוא בא מספר מה נאמר לו, אז הוא נראה נביא. אבל בשעת הנבואה הוא נראה מלאך, אז הם היו רגילים, שלפעמים הנביאים נראים כמו מלאכים. אז היא אומרת, בא אליי נביא, והיה נראה כמו מלאך, כמו בשעת הנבואה שהוא מלאך, נראה כמלאך. אז זה מתחבר עם דברי הרמב"ם שאומר, שהנשמה של הנביא מתערבבת עם המלאך ביחד. אז לכן אומר המערם גבאי, הוא נראה כמו מלאך באותה שעה. אחרי זה בהמשך כתוב, והיא אומר לי, נח הרב יולדת בן, ואתה אל תשתי יין לשחר, ותבוא האישה ותאמר לאישה לאמור, איש האלוהים בא אליי ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד, לא שילתיהו אי מזהו ואת שמו לא יגיד לי, ואומר לי, נח הרב יולדת בן, ואתה אל תשתי יין לשחר, ואל תאכלי כל טומאה, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. ויתר מנוח אל אדוני ויאמר, בי אדוני, איש האלוהים אשר שלחת יבוא נעוד אלינו, ויורנו מה נעשה לנער היולד. וישמע אלוהים בכל מנוח, ויבוא מלאך אלוהים עוד אל האישה, והיא יושבת בשדה, ומנוח אישה אין אמה. ותמהר האישה ותרוץ ותגד לאישה, ותאמר אליו, הנה נראה אליי האיש אשר בא ויום אליי. ויעקב וילך מנוח אחרי אשתו, ויבוא אל האיש ויאמר לו, אתה האיש אשר דיברת אל האישה, ויאמר אני. ויאמר מנוח, אתה יבוא דבריך, מה יהיה משפט הנער ומעשהו. ובמלאך אדוני מנוח מכל אשר אמרתי אל האישה תשמר, כל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ויין שחר אל תשת וכל טומאה אל תאכל, כל אשר יצא מתיה תשמור. ובמלאך אל מלאך אדוני נעצרנה אותך ונעשה לפניך גדי עזים. ובמלאך אדוני מנוח אם תעצרני לא אוכל בלחמך, ואם תעשה עולה לאדוני תעלנה. כי לא ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. אז מפורש פה בנביא, כי לא ידע מנוח כי מלאך השם. עוד עד עכשיו לא ידעו שהוא מלאך, הם חשבו שהוא נביא. הוא שאומר, ויאמר לו, אתה איש אשר דיברת אל האישה, ויאמר אני. חשבו שהוא איש, זה פסוק מפורש, בסוף פסוק ט"ז הכי מפורש. כי לא ידע מנוח כי מלאך השם הוא. המשיך הפסוק, ויאמר מנוח אל מלאך אדוני משמך, כי יבוא דברך וכי בדנוך. ויאמר לו, מלאך אדוני, למה זה תשאל לשמי ואופה לי? ויקח מנוח את גדי העזים ואת המנחה ויען על הצור. לאדוני, הוא מפליא לעשות, ומנוח ואשתו רואים. ויבעלות עליו מעל המזבח השמיים, ויעל מלאך אדוני בלהב המזבח, ומלאך ואשתו רואים ויפלו על פניהם ארצה. אז הם רק הבינו שהוא מלאך, ולא יסף עוד מלאך אדוני להיראו אל מנוח ואשתו, אז ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח אשתו, מות נמות כי אלוהים ראינו. תאמר לו אשתו, לו חפץ אדוני להמיתנו לקח מידינו עולם מנחה, ולא הראינו את כל אלה, חיית לא ישמענו כזאת, ותלת האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער, ויברכהו אדוני. ותחם רוח אדוני לפעמו, במחד עידן בן צורה ובן אשתאול. יש פה, בפסוק, בפרק שקראנו, כתוב בפסוק ח', ויתר מנוח אל אדוני ויאמר, בי אדוני, איש האלוהים אשר שלח תאבון העוד אלינו ויאמר מה נעשה לנער ולד. אז שכתוב פה, בתפילה שלו, בי השם, אז קשור שם אדנות עם וו באמצע. זה המקום היחידי בכל התנ״ך, יש מאות פעמים בתנ״ך שכתוב שם אדנות, רוב הפעמים כתוב שם הוויה, וקוראים את זה אדנות, כמו שאומרת לגמרי מסכת פסחים דף נ עמוד א', מסכת קידושין דף עין א' עמוד א', אבל יש, לא כשאני נכתב, אני נקרא, כותבים י' כו' כ' וקוראים אדנות, אבל יש כמה מאות פעמים בתנ״ך שכתוב אדנות, אז כולם כתוב א' וד' ונון וי', ארבע אותיות. פה זה המקום היחידי שכתוב חמש אותיות, אחרי הדלת יש וו. למה זה ככה? יש פה סוד גדול. כשהאדם מתפלל, יש הרבה דרגות של תפילה. יש תפילה בדרגה יותר גבוהה, יש תפילה בדרגה פחות גבוהה. כמה שאדם רוצה דבר יותר גדול, צריך להתפלל יותר חזק. מנוח חשב שהוא מבקש להשם שיבוא נביא, כי הם חשבו עד, קראנו בפירוש מהפסוק, שעד השלב שבסוף פסוק תצאי, עוד לא ידע מנוח שבכלל שזה מלאך. אז הוא חשב בסך הכל שהוא מבקש שנביא יבוא, זה לא פלא גדול. השם שלח נביא, יכול להגיד לנביא שוב פעם לבוא, יכול לתת בדעתו של הנביא לבוא שוב פעם. אבל באמת, זה היה בקשה לראות מלאך. אומר המלבין שאדם שהוא לא נביר אין מלאך, זה נס ממש מבחינת יש מאין, כי אין לו בכלל את כוחות הראייה לראות מלאך. זה משהו על טבעי. יש בספר מלאכים ב' שאלישע הנביא התפלל על הנער שלו, אלוקים פקח נא עיני הנער ויראה, שהוא יראה מלאכים והוא ראה מלאכים. אז זה היה מכוח תפילה של אלישע הנביא, שעשה הרבה ניסים בתפילות שלו. אבל בלי, בדרך רגילה, אדם רגיל לא יכול לראות נביא, לא יכול לראות מלאך. אז הוא ביקש, חשב, תבקש דבר קטן, שיבוא נביא. אבל זה היה כאן בקשה גדולה. אז מהשמיים נתנו לו כוח התעוררות להתפלל יותר ממה שהוא תכנן. אז לפעמים בדרך כינוי, תפילה יותר חזקה, מכונה תפילה בשם הוויה. תפילה פחות חזקה, תפילה בשם אדנות. הוא חשב שהוא יתפלל בשם אדנות, אבל השמיים נתנו לו כוח יותר גדול בתפילה, להתפלל בשם הוויה, כדי להביא את המלאך מהשמיים. למה זה נוגע לנו למעשה? לפעמים אדם מתפלל על איזה דבר, הוא רואה שמתפלל, התפלל ולא נענה. לפעמים הסיבה היא, כי הוא לא יודע כמה הדבר שהוא רוצה גדול. נגיד, אדם מתפלל שהוא יזכה להתחתן, זה דבר חשוב, הוא מתפלל על זה חזק. אבל הוא לא יודע שאם הוא יתחתן, בעזרת השם הוא יביא ילדים צדיקים וצאצאים להרבה דורות, ואמור להיות מהם אולי עמודי עולם, גדולי עולם, שלהביא אותם צריך תפילה חזקה יותר ממה שהוא חושב. אז אם אדם רואה שהוא התפלל ולא נענה, הוא התפלל יותר חזק, יכול להיות שהדבר הוא יותר גדול ממה שהוא חושב. יש בתורה טעמים, אז אחד הטעמים שיש, הטעמים הכי ארוכים, אולי הכי ארוך, זה נקרא טעם של שלשלת. הטעם הזה נמצא רק ארבע פעמים בכל החמישה חומשי תורה. הראשון זה בפרשת וירא, כשהמלאכים באו לסדום להציל את לוט, אז כתוב שם בפרק י"ח, פסוק דתווה, וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט, למור, קום, קח את אשתך ואת שתי בנותיך נמצאות פן תספה בעוון העיר. ויעיצו זה ויזרזו. מיירו אותו. אז כתוב בפסוק דציים, ויתמהמה. ויחזיקו עד שמלו ביד אשתו ביד שתי בנותיו וחמלת עד מעלה וציעו ויניחו מרוץ לעיר. אז על המילה ויתמהמה, יש בה טעם של שלשלת. קוראים את זה ארוך מאוד. המקום השני, זה בפרשת חיי שרה, פרק כ"ד, כשאליעזר עבד אברהם הלך להביא שידוך בשביל יצחק, אז כשהוא הגיע לשם, לארם נהריים, אז הוא התפלל. אז כתוב שם בפסוק י"ב והלאה, ויאמר אדוני אלוהי אדוני אברהם, הקרנה לפניי היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם, הנה אנוכי ניצב על עין המים, לבנות אנשי העיר לצוק תשאוב מים, והנערה אשר אמר אליה, תינה קדך ושתה, ואמרה שתה וגם בניך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, וידע כי עשית חסד עם אדוני, והיו יותר מכלל לדבר, והנה רבקה יוצא של יהודה לבתואל, מלכה אשת אחור אחי אברהם, וחדה עד שכמה, והנערה וכו'. אז המילה ויאמר, בתחילת התפילה שלו, יש שם טעם של שלשלת. עוד יש בפרשת וישב אצל יוסף הצדיק שאשת פוטיפר ניסתה לפתות אותו והוא סירב לה, אז כתוב שם בפרק למתת פסוק ח' וימהן ויאמר אל אשת אדוני אין אדוני לא ידע איתי מה בבית בכל אשר יש לא נתן בידי, איננו גדול בבית הזה, מילים לא חסר מנו מומה, כי מודח באשר את אשתו, והכסה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים. אז על לב הימהן יש טעם של שלט. במקום הרביעי, בחומש ויקרא, בפרשת צו, בפרשיות, בחומש שמות, במדבר ודברים אין טעם של שלט. יש בחומש בראשית, כמו שראינו פרשת וירא וחיי שרה וישב, ובחומש ויקרא בפרשת צו. בשבעת ימי המילואים, שהיה שם הקורבנות שמשה עבד בשבעה ימים, אז כתוב שם בפרק ח' פסוק אל המילואים, היה שם כמה קורבנות, היה פר חטאת ושני אלים, אל אחד לעולה ואיל שני, איל המילואים שממנו אכלו, הבשר שלו נאכל. החזה היה למשה למנה, והשאר נאכל על ידי אהרון ובניו. נכון, אז באיל המילואים כתוב בפסוק י"ט, לא, פסוק י"ט זה אל העולה. באיל המילואים כתוב, אחרי זה, זה מתחיל, אל המילואים מתחיל פסוק כ"ב והלאה. אז כתוב שם, וישחט, אז יש על זה, וישחט ויקח משה מדמו ויתן דוך אוזן לארון הימנית ועל גוין ידו הימנית ועל גוין רגלו הימנית. אז כתוב שם על המילה וישחט טעם של שלט, זה ארבעה מילים היחידות בתורה שיש בהם טעם של שלט. אז כמובן שצריך טעם לכל מילה, אם זה טעם כזה נדיר לכל מקום שזה כתוב, צריך הסבר למה באמת כתוב שם כך. אז נדבר בלי נדר לענייננו על מה שכתוב בשעת חיי שרה, כשאליעזר עבד אברהם התפלל את התפילה שהשם יזמין לו את האישה הטובה עבור יצחק, אז תחילה התפילה כתוב ויאמר, אז יש טעם של שלט, זה טעם שמה, טעם הכי ארוך. מה זה בא לומר? שהוא התפלל את התפילה במקום עמוק מאוד בלב, חזק חזק, עד למקום מאוד מאוד גבוה בשמיים. למה? כי זה לא היה סתם תפילה למצוא שידוך למישהו. כל הקמת בית ישראל לדורי דורות הייתה תלויה בשידוך הזה. ולא זו בלבד. הרי כתוב ש... בפרשת תולדות שרבקה אימנו הייתה הכרה והיה צריך ישועה גדולה, כתוב ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק ויצחק בן 40 שנה בקחתות רבקה בתואל הארמי פדן ארם אחות לבן הארמי לא לאישה ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי הכרה היא ויעתר לו אדוני ותר רבקה אשתו תעצו אבנים בקרבה ויותר מכן למה זה הלוך ותרח בראש את אדוני ובעוני לה שני הוגים ותאו שני הוגים מאיך יפרדו, הוא לא מן עומי מצווה ועוד צעיר. ואז נולד יעקב ועשיו. היה צריך פה תפילה חזקה מאוד, גם למצוא את האישה הנכונה, וגם שהאחים יבשרו, שאנחנו אומנם מפורש בפסוקים, זה היה מכוח התפילה של יצחק הישוע. אבל בכל אופן, אולי יצחק גם רבקה מרומה שהתפלה, אבל יותר היה התפילה שלו, אז רק ככה מבואר בחז"ל. ראש ברנוח אשתו, זה עומד בזה, זה מתפלל, וזה עומד בזה, זה מתפלל. ויתר השם, לא? כתוב ויתר השם, ויתר לא השם באתר רבקה אשתו, אומר ראשי לא, שנאמר תהיה צדיק בן רשע, תהיה צדיק בן צדיק, לפיכך ויתר השם לא. אבל בכל זאת מסתבר שגם התפילה שלו, של אסי, אם התורה רמזה את התפילה שלה, וזה שכתוב לנוח אשתו. כל מה זה היה צריך פה כוחות גדולים. אם, או שהיה צריך את הסיוע של התפילה של אליעזר, או שיהיה להתפלל, שבאמת יצליחו להתפלל ליצחק ורבקה כמו שצריך. איך שלא יהיה פה דברים גדולים מאוד. כי העתיד היה בנוי, כל עם ישראל בנוי על זה. צריך הרבה פעמים אדם מבקש בקשה, והוא לא יודע איזה דברים עתידיים חשובים תלויים בזה. אדם מבקש פרנסה. זה שיהיה לו פרנסה ברווח, הוא יוכל לעשות כל מיני דברים טובים, שאחריתם יכולה להיות גדולה מאוד. אז אם אדם רואה שהתפלל ולא נענה, אבל יותר חזק, יכול להיות שהדבר יותר גבוה ממה שהוא חושב. אדם רוצה להצליח בתורה, מתפלל, רוצה להצליח בתפילה, מתפלל על זה. אבל לפעמים אם זה לא הולך, אולי רוצים לתת לו מתנה יותר גבוהה, של לזכות לצליח תפילה עוד יותר חזקה. כתוב בספרים על העניין, זה כמעט מפורש במדרש, על מה שביציאת מצרים, לפני מתן תורה, פתאום היה כל הסיפור שמצרים רדפו אחריהם, שבשביל מה זה היה? הקדוש ברוך הוא רצה לשמוע את כולם מתפללים להשם. היה צריך עוד בשביל הישועה שלהם להגיע לדרגה שהם רוצים להגיע, היה צריך עוד תפילות חזקות. אז זה כתוב שפרעה רדף אחריהם, ואז מה נהיה מזה? אז כתוב בפסוק, בפרק י"ד, פסוק י' קראנו את זה עכשיו לאחרונה, בשביעי של פסח. ופרעה, בקריאת התורה של ספר תורה, ופרעה הקריב ויישאו בני ישראל את עיניהם ולמצא ממצא אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל אדוני. כתוב על זה, אולי בזוהר, אינני זוכר. יש פה שאלה, לא כתוב פרעה הקריב, היה צריך לומר, פרעה קרב, מה זה הקריב? רש"י מדבר על השאלה הזאת. אומר רש"י, אומר הזוהר, אז רש"י אומר דרך הפשט, פרעה הקריב, היה לכתוב פרעה קרב, מה הוא הקריב? הקריב עצמו, מתאמץ לקדם לפניהם כמו שהתנאי מהם. אבל בזוהר או בספרים אחרים כתוב, שבדרך רמז, פרעה הקריב, הוא הקריב את עם ישראל, השם יתברך. ומשמיים עשו את כל הסיפור הזה כדי שיהיה ויצעקו בני ישראל אל השם, ואז היה קריאת ים סוף, ואז זכו להתגלות אלוקית גבוהה מאוד, כמו שכתוב על הפסוק השני של שירת הים. עוזים זמרת היה ולי ישוע, זה אלי ואן ואו לאבי ואומנו. אומר רשי, מה זה? זה כלי. אומר רשי, בכבודו נגלה להם ומראין אותו באצבע, ראתה שפחה להם מה שלא ראו נביאים. אז היה לצורך ההתגלות הזאת צריך את ויצעקו בני ישראל אל השם. לפעמים מה שלא מצליח, בן אדם לא מצליח, כי רוצים לתת לו מתנה יותר גדולה ממה שהוא חשב. בשביל זה צריך ויצעקו בני ישראל אל השם. להתפלל מעומק הלב. לפעמים אדם חושב שהוא לא יכול להתפלל מעומק הלב, הוא לא יודע, יש רק מסך דק שחוסם לו את הדרך להתפלל, כי הנשמה עצמה היא אור אלוקי קדוש מאוד שבא מהשם יתברך. כל יהודי ללא יוצא מן הכלל, כך כבר אמר אריז"ל, היה גדול המקובלים של כל הדורות האחרונים, בעיר צפת לפני בערך 450 שנה. כתוב בספר עץ חיים, שער כ"ו פרק א', ספר שכתב רב חיים ויטל זצ"ל מתורתו של האר"י זצ"ל. מה שהוא שמע ממנו, היה גדול תלמידיו, שהנשמה עצמה זה אור אלוקי קדוש מאוד. היצר הרע ואפילו היצר הטוב זה רק מלווים רוחניים שמלווים את הנשמה. אבל הנשמה עצמה, אז כשאדם הזוכה, קצת מתחיל להתאמץ. אז נפתחים השערים, ואז יכול להתפלל יותר בחוזקה. ועל ידי זה יכול לזכות, אי אפשר לתאר עד איפה שאפשר לזכות על ידי זה. השם יעזור ונזכה כולנו להתקרב להשם ברך, בכל לב ובכל נפש, נזכה לדבק בהשם ברך בתורה הקדושה, אמן כן יהי רצון.